פודקאסט מספר 136 של רוורסים פלטפורמה. אנחנו נמצאים עם ניר כץ בבית שלו. היי ניר.
היי.
אני ואורי בזיכרון בבית של ניר.
עשינו את הדרך הקצרה.
כן, אני מיוקנעם ואורי מפרדס חנה. ואנחנו נפגשנו עם ניר בעקבות זה שאני מכיר את ניר, ופעם עבדנו מאחד, וגם בעקבות כתבה נחמדה שהוא כתב לא מזמן, ונשים לינק לכתבה. לכתבה קוראים ריסטארט. אבל לפני זה כמה מילים, איך אני מכיר את ניר, ואני אתן לך ניר להציג את עצמך. אז שהייתי סטודנט צעיר בזון, התחלתי לעבוד במייקרוסופט, עבדתי שם סך כל משהו כמו שנתיים בתור סטודנט, וכמעט שנתיים אחר כך נוספות בתור, בתור פול טיים. באמצע, בין שתי התקופות האלה, גם ערקתי לדרום אמריקה, ועשיתי שם טיול ארוך. ובאחת התקופות האלה, אני חושב אפילו שניר היה מנטור שלי. אני לא זוכר באיזו, בראשונה או שנייה.
אני הייתי הבאדי שלך, ואני חייב לציין שלא עשיתי עבודה טובה, כאילו הייתי באדי טוב, הייתה יותר מדי טוב, ולא צריך אותי למזלי, כן, אבל כן, הייתי גם הבאדי שלך לאיזה שבועיים, אני חושב.
כן, אז אותה תקופה כבר ניר היה עובד ותיק במייקרוסופט, ואני הייתי צעיר, אז הדבר שאני הכי זוכר מניר זה את טקסי הפרידה. כל פעם כשמישהו עזב את מייקרוסופט, לניר היה איזשהו פאנצ'ליין להגיד ככה בפריסה של הסוף.
זה מעניין שאחרי כל כך הרבה שנים זה מה שזוכרים. הוא לא עשה תוכנות טובות, אבל הוא ידע לצחוק על אנשים שהם עוזבים.
אז
או שהייתי הסטנדאפיסט הכי יקר, או המהנדס הכי זול, אני לא יודע איך להסתכל על זה, אבל כן, זה היה אחד הכיפים שלי.
כן, אז ניר, אחרי שאני הצגתי אותך מהצד שלי, אתן לך להזיג את עצמך.
אוקיי, אני אתחיל מההתחלה. אני זקן מאוד, אני בן 43, אני נשוי ואב לשלושה ילדים מדהימים, שתי בנות תאומות וילד טיפה יותר קטן. הפעם הראשונה באמת שנתקלתי במחשבים, זה הייתי מאוד מאוד צעיר, היה זה בבית ספר לקחו איזה, עשו מבחנים, למי הולך ללמוד בטכניון, ושלחו אותם ללמוד בטכניון, ואז המחשבים היו מאוד מאוד, לא יוזר פרנדלי בלשון המעטה, היינו צריכים לכתוב על כרטיסים מנוקבים, והיום אני מבין למה הקונסול מתחיל ב-80 קרקטר, זה פשוט האורך של הכרטיס המנוקב. אח שלי מאוד אהב את הכרטיסים המנוקבים, כי כשהיו מנקבים אותם, היו נופלים כל מיני חתיכות קטנות של נייר, והוא לוקח אותם לגן. זאת אומרת, זה היה. עכשיו, זה היה מעבר ליכולת האינטלקטואלית שלי באותה תקופה, ובאמת לא הבנתי מה זה הדבר הזה, וממש לא התחברתי לזה.
מה היה המעבד הראשון שסבל את נחת ידך?
אני לא זוכר איך קראו למחשב הגדול הזה, אבל אני זוכר שם מבחינת המחשבים הקטנים, אז זה בדיוק התחילה, כאילו 4 שנים אחרי זה, בתחילת שנות ה-80, 82, התחילו ה-VIC-20, שזה 6502, אני לא טועה, אחרי זה הקומודור 64, היה את הספקטרום, היו כל מיני, זה התחילה, זה היה כמו האבולוציה של הדינוזאורים, בהתחלה היה מלא 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 סוגים, ולאט לאט בסופו של דבר ה-IBM ותואמיו חיסלו את כולם. המחשב הראשון שלי דווקא היה טקסס אינסטרומנט 99-4A, והסיבה שקניתי אותו, כי אבא שלי פשוט היה לו הנחה בשקם, אז לכולם היה קומודור 64 והם שיחקו משחקים, ואני היחיד שהיה לי את הטקסס אינסטרומנט, ומה שזה גרם לכך שהייתי חייב לכתוב משחקים בשביל עצמי.
או יכולת לחשב נוסחאות ולצייר גרפים שלהם.
כן, מה דברים בסגנון הזה. אז הפעם זה היה מחשב אישי, היה לו, אני זוכר, זה אחרי הרחבה, לו זה 16K זיכרון, והיה לו דווקא יכולות גרפיות די טובות, היה שם מה שנקרא ספרייט, איזה, שהיה יכול לנוע לבד, אז עשיתי מיני ספייס אינוויידרס ופרוגר וכל מיני משחקים וסנייקס, סנייקס זה המשחק הראשון שכמובן שעשיתי.
בשפה כתבת?
זה היה בבייסיק. זה, זה מה שהיה, זה מה שזה.
מה זה, איך למדת?
זה התחיל בבית ספר, שהיה לנו חוג אחרי הצהריים, ואחרי זה פשוט עם הספרים לבד. ואחרי זה נסענו עם המשפחה, אז קראו, היום קוראים לזה רילוקיישן, אז קראו לזה שליחות, לארצות הברית, אבא שלי היה בחיל האוויר.
פעם זה היה הרבה יותר אידיאולוגי כל הדברים.
כן.
אתה בשליחות, אתה לא באמת רוצה להיות שם,
שלחו אותך, אתה חייב.
אז ושם קיבלתי את, קנו לי את התחילה אפל, אפל 2E, שזה באמת היה קפיצת מדרגה, ושם וגם השתמשתי בו אחרי זה גם בלימודים באוניברסיטה, למדתי שם שנה באוניברסיטה, אז התחיל פסקל ולמיניהם.
זה מזכיר לי שאתה יודע, בשבועיים האחרונים פורסם הסורס קוד של אפל 2E לפרינס אוף פרשה. אז הזכרת משחקים ואפל 2E, אז הזכרתי בזה. מישהו לקח את האסמבלי ושם את זה על גיט-האב.
וואו, כן, פרינס אוף פרשה, אני זוכר את זה. כן, זה היה... זה, דווקא זה היה משחק של מלחמת המפרץ, זה מה שאני זוכר בזה, שחיינו ב...
לאלה
שלא עוזר בזה. זה היה משחק ששיחקנו בזמן.
ואז הפרסים עוד היו טובים.
הפרסים היו טובים. אז באמת, כאילו כבר מהרגע שהתקלתי פעם שנה למחשב האישי, באמת הבנתי שזה מה שאני הולך לעשות. מאוד נהניתי מזה, מאוד אהבתי מזה, הייתי משקיע בזה שעות. בסופו של דבר, גם אפילו לפני, עוד שהייתי ב... לפני הצבא התחלתי להרוויח כסף, הייתי כותב תוכנות לומדה בשביל איזה מורה שלי, ועשיתי הרבה תוכנות ומאוד נהניתי מזה. אחרי זה הלכתי ללמוד בטכניון, הייתי עתודאי, אז הלכתי ללמוד בטכניון, 4 שנים מעניינות, ובמהלך הלימודים שלי החלטתי שאני המחשבה שאני אכתוב קוד על מדים זה ארתי, אז החלטתי לא לתעסק בזה, או מעוד כמה סיבות, ועשיתי מה שנקרא סטופ, הלכתי לעשות שירות 3 שנים דיקצין בשריון, וחודש וחצי אחרי שהשתחררתי, משום מה קיבלו אותי למייקרוסופט, אני חושב שירון קיבל אותי, היה המנכ״ל האגדי שהקים פה את הסייט, כחצי מהרעיון השני דיברנו על תרגילים חטיבתיים של השריון, והוא סיפר לי איך הוא היה בסיני, יורה לכל הכיוונים בלי גבולות גזרה, וכנראה בגלל זה הוא החליט לקבל אותי.
אגב, איפה הוא היום, ירון?
ירון חזר בתשובה, והוא פה גם גר בזיכון, הוא מישהו מאוד רציני בקהילה החרדית, הוא בחור מאוד מאוד חריף, היה בחילוניותו, אז הוא ידע, סביר להניח שגם עכשיו הוא מאוד מאוד חזק.
ממשיך לראות בלי גבולות גזרה.
ממשיך לראות בלי גבולות גזרה, אבל הוא באמת אחד האנשים הכי מדהימים שפגשתי בחיים שלו, ובאמת הוא, עובדה שהוא הקים פה סייט בשנת 91, שלא היה פה כמעט הייטק תוכנה. הוא הצליח לשכנע את מייקרוסופט לבוא למקום אחרי מלחמת המפרץ, אחרי שנפלו פה כל מיני טילים, לבוא ולהקים פה מרכז מחקר פיתוח. גם מסיבות ישראליות, כי הייתה ישראלית שנשואה לאיזה VP, והיא שכנעה אותו. בסופו של דבר יש אישה.
תמיד יש סיפור אסתר המלכה.
אסתר המלכה מאחור, אבל בסופו של דבר זה מדהים. זה מדהים.
סטיב בלמר מתפקיד אמן הרשע.
אז באמת, הוא הקים פה סייט לתפארת.
כן, אני חייב לציין שגם לי היה את הכבוד לעבוד איתו, ובאמת כל מילה בסלע. כן.
זהו, אז התחלתי לעבוד ב-95 בפרויקט שנקרא MSMQ, Microsoft Message Queue, אז בדיוק התחילו לתכנן אותו, עשו אותו פה על תערה של ישראל. אני...
ב-Messaging Queue זה היום יש איזה הרבה אלטרנטיבות קצת יותר מודרניות, כמו Active Queue, Rabbit Queue וכולי. אבל אז זה היה... אני לא יודע, זה היה מימוש הראשון מהסוג
הזה? לא, היה את MQ Series של IBM, והיה את DEC MQ או Digital MQ, אבל הם, ולמרות שהם היו קרוס פלטפורם והיה להם המון דברים, המימוש להם לווינדוס היה די חלש, וגם הם היו פחות טובים, כאילו, ממה שבסופו של דבר MSMQ יצא. אני, כאילו, זה היה... פרויקט מאוד מאוד חביב, זאת אומרת. ואני הגעתי לקבוצת הטסט. זאת אומרת, אז מייקרוסופט בישראל התחיל להקים את קבוצת הטסט. למי שלא יודע, במייקרוסופט אני נותן עכשיו את הפיץ' שאני נותן כל פעם שהייתי מראיין, כי אני יודע שלטסט, QA וכל מה שקשור לבדיקות יש שם רע, וכולם רוצים להיות דבלופרים ולכתוב קוד ולהגיד, הפיצ'ר הזה אני עשיתי אותו. אבל במייקרוסופט הדב והטסט הם שווים בגודלם ובאיכותם. זאת אומרת, זה לא שבאים מהנדסים ואומרים, אוקיי, הפחות טובים נשים אותם בטסט, ואת היותר טובים נשים בדב. באמת קבוצה.
איפה עושים אפליה מתקנת? שמים...
אני לא יודע אם אפליה, שמים אפליה מתקנת, אבל כן, אתה מסתכל על שתי קבוצות, שמים אותם אחד ליד השני, ואתה אומר, וואו, כאילו, אין, הם באמת שווים בגודלם ובאיכותם. כי לבדוק תוכנה, הרבה פעמים זה יותר קשה מלכתוב אותה.
כן, הזכרנו באיזה פודקאסט למזמן את המשפט המפורסם של, לא זוכר משהו, שאתה צריך, כדי לדבק אותה צריך להיות לפחות פי שתיים חכם ממי שכתב אותו, אז לפי הגדרה אתה לא יכול לדבק את הקוד של עצמך.
כן, יפה, יפה, לא חשבתי על זה. אז בדיוק הקימו את קבוצת, התחילו להקים קצת הטסט, גם טסט היה מאוד צעיר במייקרוסופט, אני חושב שהוא היה צעיר בכל העולם, כאילו, רק בשנים האחרונות אני... חווה, גם שהתראיינתי בחברות אחרות, שפתאום אנשים רוצים להקים קבוצות טסט רציניות, ולא, לא מזלזל, כן, אבל לרדת מהבדיקות הידניות, ולכתוב מערכות שבודקות את המוצר בצורה אוטומטית. אז הייתי בשלב ראשון, הייתי בשנתיים וחצי, הייתי בטסט של MSMQ, אחרי שהוא יצא גרסה הראשונה, חלק מערכת הפעלה, NT4.0, עברתי להיות טסט ליד בשארפוינט, אז התחילו לעשות את שארפוינט, והיה לנו פה קבוצה קטנה בארץ, שעשינו את PQS, שזה בעצם רוורס קווירי, זאת אומרת, היום אתה, נגיד אתה בא לגוגל, אתה שם שאילתה, והוא אומר לך את כל התוצאות, לנו זה היה הפוך, היה לנו מלא שאילתות, וכל מצמח חדש, כמו גוגל אלרטס, או דברים כאלה, אבל אז... היה איזה מישהו, הבוס שלי שהמציא איזה פטנט, שהיה עושה את זה בצורה יעילה, חבל על הזמן. כמו בכל...
כל מה שנכנס מסמך חדש, שעונה לשאילתה של איזשהו יוזר ששמר לפני זה, אז הוא מקבל על זה עליהם.
בדיוק. המטרה הייתה האינטרנט, בסופו של דבר זה נכנס לשארפוינט, שזה כמו להרוג זבוב עם פטיש 5 קילו. אבל היינו חלק משארפוינט, ושארפוינט זה מוצר אחד היחידים שאני מכיר בהיסטוריה של מייקרוסופט, שבגרשה הראשונה עשה הום רן. ועשה 750 מיליון דולר בגרסה 1.0, שזה בלתי נש... כאילו, עד היום זה מני מייקר מדהים של מייקרוסופט, השארפוינט הזה. ואנחנו היינו חלק מהמפה, מהראשון, זה היה... אז לפחות יש גאווה בקטע הזה. אחרי זה, היה כבר 5 שנים, אני הרגשתי שאני כן צריך לעבור דרך דבלופמנט, אז הלכתי להיות דבלופר ב-MSMQ. עבדתי חלק מביסטוק, עשינו להם איזה... אז זה משהו שהם היו צריכים. אחרי זה עברתי, אחרי 3 שנים עברתי לעבוד 4 שנים באינפרסטרקצ'ר של קבוצת הטסט של אייזה, Internet Security and Acceleration Server, עשינו את כל תשתיות הטסט והבדיקות. אחרי זה, אחרי 4 שנים חזרתי להיות בטסט של, עשיתי טסטינג לוויפ, זה היה מאוד מאוד מעניין, במיוחד בגלל ששלחו אותי ליפן, יש קונפרנס שנקרא CPIT, שבו אנשים באים ומחברים טלפונים אחד לשני, ולא משנה באיזה שלב בטא, אלפא, מוגמר, ורואים שזה עובד, וזה היה נפלא, חוץ מעובדה שזה היה ביפן.
אבל לא אהבת?
סליחה?
לא אהבת יפן?
לא, מאוד אהבתי את יפן, כאילו, מיוחד שזה היה ביפן. ואחרי זה התגלגלתי לעוד איזה 2 פרויקטים, אחד שהיה בהרצליה, שעשינו דברים שקשורים בסמסים ומאמסים, ואחרי זה הייתי עוד שנה פה בחיפה.
אוקיי, ופסט פורוד קדימה. עשית ביסטארט בחיים.
זהו, אז אני לא אחזור על מה שכתוב בכתבה, שאנשים, מי שרוצה שיקרא, אבל לא, מנקודה...
כתבה מאוד משעשעת, ואני ממליץ לקרוא. ניר הוא כותב מכונן. ומצחיק, אז אני באמת ממליץ לקרוא. אבל בוא נראה אם נצליח להוציא גם פה צחוקים. למרות שמוקדם.
בוא נגיד ככה שאני לא הייתי כאילו באדם מצחיק בצעירותי. אני חושב ש... הג'וק הזה נכנסתי דווקא שהייתי באמריקה וראיתי פעם משונה סטנדאפ אמיתי. אני זוכר, הייתי צפיתי בתוכנית של ג'וני קרסון בלילה, ראיתי סטנדאפיסטים פשוט מדהימים ואמרתי, וואו, כאילו, יש עוד משהו שאולי אפשר לעשות. ובמהלך השנים התחלתי לכתוב, בהתחלה למגירה, כי אף עיתון לא רוצה לפרסם את זה ואף אחד לא רוצה לקרוא את זה. ואז יש פה עיתון הגפן, שהוא עיתון מקומי של ה... והצלחתי לשכנע את העורך שייתן לי איזה טור שבועי. בהתחלה הוא היה מאוד סקפטי, כאילו, אבל בגלל שהייתי מחסל לו את ישיבות המועצה, אז הוא אמר, בוא ניתן לו גם איזה טור שבועי בשביל שהוא יוכל להתבטא. ולאט לאט, בהתחלה הייתי מאוד מאוד גרוע, כמו כל דבר. אומרים שבשביל להיות טוב צריך 10,000 שעות. אני חושב שעכשיו אני בשעה 4,000, אז יש לי עוד הרבה 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 מה להשתפר. וכתבתי, התחלתי טוב טור שבועי, וכל שעבר יותר הזמן, לקחתי גם את התפקיד של הרוסטר, של אנשים שעוזבים את העבודה, כאילו כל מי שעוזב את העבודה הייתי אוסף עליו חומר, כמובן שככל שאינטרנט נכנס היה יותר קל, ושעסיק כמובן שמצאתי תמונת עירום של, של אחד העובדים.
אחד, כדי... לא אחת.
מסתובבת לה באינטרנט.
חבל, הייתי צריך להישאר.
וככל שעבר הזמן, יותר ויותר התחלתי לכתוב, יותר לעשות. שהיה חגיגות 10 שנים למייקרוסופט, אז כתבתי שיר שהקראתי אותו וכתבתי את כל התכנים שאנשים הקריאו שם. וככל שעבר הזמן, זה מה שרציתי. בנקודה מסוימת אפילו הוצאתי ספר שקיבץ את כל הטורים שלי.
כמה זמן בעצם אתה כותב עכשיו לעיתון הזה?
עכשיו לעיתון אני כבר כותב משנת 99 אני חושב. ומעבר לזה עכשיו השאיפה שלי זה להתחיל לכתוב יותר לבלייזר. יש כתבה הזאת שפורסמה בבלייזר, עוד כתבה הולכת להתפרסם במגזין הקרוב. בשאיפה אם אני מספיק טוב אז... אני אמשיך, זאת אומרת, זה, מבחינתי זה הליגה הלאומית לקפוץ לבלייזר, כאילו, העובדה שהם הסכימו שאני אכתוב להם וגם ללמד מהם המון, כאילו, כמובן, אני...
אז בעצם אתה כבר לא עובד היום במייקרוסופט?
זהו, אז לפני, אז בנקודה מסוימת, בשילוב של, אופה, מייקרוסופט היא חברה טובה, אני מאוד אהבתי לעבוד פה, לעבוד בה, היא הייתה טובה אליי, אני חושב שהייתי טוב אליה, אבל בנקודה מסוימת,
משבר גיל 40?
בשילוב של משבר גיל 40, בשילוב של משבר גם בעבודה, וגם הדרישות, כאילו, הגיע למצב של עבודה סביב השעון, אז החלטתי שאני צריך לעשות איזה ברייק קטן, הפסקה קטנה, לעשות, אני קורא לזה טיול אחרי צבא שלא עשיתי, כאילו, יש הרבה אנשים שעשו טיול אחרי צבא, אני לא עשיתי טיול אחרי צבא, ואז זה הטיול אחרי צבא שלי, שבו אני מנסה כל מיני דברים, אחד מכמובן הדבר המרכזי זה כתיבה, חוץ מזה יש לי איזה אינטרנט מרקטינג וובסייט שאני מנסה להריץ ולבלות עם הילדים ולנוח טיפה. כבר מתחילים דקדק לי באצבעות, העובדה שלא כתבתי קוד הרבה זמן, מתחיל לדקדק באצבעות ואני מדבר עם הרבה אנשים ושומע מה הם עושים וזה מחזיר אותי, כי באמת זה תוכנה, זה... זה בדיוק כמו כתיבה, אני לקחתי פעם קורס תסריטאות אצל צביקה קרצנר שכתב את שתי אצבעות מצידון. ובמהלך הקורס אתה לומד באמת את הטכניקה של לכתוב תסריט. ובנקודה מסוימת הגענו למצב שהוא הסביר, אוקיי, בוא נעשה, נתחיל, הוא אמר, בוא ניתן היי לבל, אוקיי, אתה מתחיל, אתה מגדיר את המודולים, אחר כך אתה מגדיר את הדמויות, האינטרפייסים בין הדמויות, אחרי שאתה מגדיר את האינטרפייסים בין הדמויות, אתה מתחיל למלא את ה-low-level detail, אז אני אומר לו, וואו, כאילו, נשמע מוכר.
Binder than that.
כן, ואם הוא אומר...
מישהו אחר עשה את זה כסף.
ואז הוא אומר לי, כן, אם אתם מגיעים בסוף ויש חור בתסריט, סימן שלא בדקתם את כל האפשרויות, כאילו זה בול, בדיוק, כאילו ממש בדיוק כמו תוכנה וכתיבה, זה יצירתי כמו... כמו תוכנה, אני לא עוסק ב... לא עזבתי להיות עורך דין, כאילו, עזבתי לעשות משהו שהוא מאוד מאוד דומה. אני אנסה, אני מקווה שאני אצליח. אם אני... ואם... אחרי איקס זמן לא יצליח לי, אז סביר להניח שאני אחפש
את זה. אז את ההגבלה בין מתכנתים נגיד למוזיקאים, שמעתי כבר כמה פעמים, שבדרך כלל אומרים שמי שטוב, מי שטוב במפתחים טובים הם גם מוזיקאים טובים, וגם בדרך כלל יותר חזקים במקצועות ריאליים כמתמטיקה ופיזיקה.
מוזיקאים אתה מתכוון מלחינים?
לא, מבצעים.
מבצעים?
לא בהכרח מלחינים. אני לא יודע אם יש קשר להכנה. מבצעים, כן. כי אני חושב שבשניהם דרושה הרבה משמעת עצמית. אני חושב, כאילו, יכולת להתאמן. יש במוזיקה, יש הרבה מאוד דברים שהם טכניים. שאתה, כאילו, אתה צריך לתרגל, ועד שאתה עושה את זה מבחינה טכנית, נכון? נכון, שאתה יודע, הווירטואוזים הגדולים, יש להם הרבה מעבר לטכניקה, יש להם את הרגש ואת האינטרפרטציה שלהם, אבל כדי להגיע לרמה הזו, קודם כל אתה צריך את הטכניקה הנכונה.
אבל את ההקבלה... אני חושב שניר מקביל פה במקום אחר שהוא לא הטכני, אלא דווקא...
נכון, אז אני אומר, את ההקבלה הזו שמעתי, את ההקבלה שניר מציג, לא שמעתי עדיין, זאת אומרת, את הפן היצירתי. אפילו באחד הפודקאסטים הראשונים שלנו, ממש 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 היסטוריה, היה פרופסור אחד מהטכניון שטען שיצירתיות זה הרס לתוכנה, כלומר, אסור למתכנת להיות יצירתי. כך הוא טען.
אם אתה משאיר תוכניתן, כאילו מתכנת לבד, אתה עלול לבוא אחרי 48 שעות ולמצוא דברים נפלאים, אבל לא מה שהתכוונת, כן? אני חושב שהכוח והיופי והבעייתיות גם בתוכנה שאתה אומרת, אתה יכול לשבת ולעשות, בלי לפוצץ שום דבר, אתה יכול לעשות דברים להשתולל. ולצאת מהגבולות ולפעמים לצאת מהחוקים ולצאת מהתהליכים, כאילו זה לא, אין שום בעיה לעשות דבר הזה.
או לראות בלי גבולות גזרה.
כן, אתה יכול. פשוט אתה נותן דרור ל... אני חושב על כל brainstorm שאתה יושב ומגיע לך איזה בעיה ואתה יושב עם קבוצה של אנשים, אתה צריך למצוא את המבנה נתונים ואת האלגוריתם המתאים. מה שהולך שם זה דברים מדהימים. אנשים יורים לכל הכיוונים, חושבים... והפתרונות הכי יפים זה בדרך כלל אנשים שפתאום מחוץ לקופסה חושבים משהו אחר, למרות שבסופו של דבר, וזה טיפה, אני חושב שגם בעייתיות, ואתה קודם מסוים אתה מרגיש שזה ההתנגשות, שבסופו של דבר זה הנדסה, כן? וצריך שיהיה תהליכים, וצריך שדברים יהיו מסודרים, וצריכים לעבוד עם חוקים מסוימים, אחרת הייתי בפרויקטים שבאמת היו שם מלא אנשים יצירתיים וזה, אבל הפרויקט לא התקדם לשום מקום, כי כל אחד לקח, לא היה סינכרון ולא היה בדיקות כמו שצריך, אז צריך לחיות פה באמצע, כן, לא יותר.
אבל אני חושב שזה דבר שנכון לכל עולם של הנדסה, אמרתי זה גם אולי אתמול בפודקאסט שהקלטנו, אתה לוקח את התחום היצירתי, בסדר שהוא בעצם ליצור יש מאין, דומה מאוד לכתיבה, ואתה מתחיל להוריד אותו לעולם אמיתי, ובעולם אמיתי יש קונסטרנטים, ושם היה, ויש לו חוקים, ואתה צריך ללמוד להתאים את הרעיון שלך לחוקים שקיימים בעולם האמיתי, כדי ליצור מזה משהו ממשי.
אני מסכים איתך מאוד, הקטע שבתוכנה ובכתיבה, המחיר של ליצור הוא כפסי, כאילו... זה לא שאתה צריך לקח, כאילו, נגיד, יש פה בית, אפשר להשתולל, כאילו, אתה בונה, אתה צריך לקחת, להביא מנוף, אתה צריך להביא בלוקים, לוקח זמן, צריך את הפועלים, והקבלן לא מגיע. בוא בתוכנה אתה יושב, טק, 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 פתאום אתה התחברת לאיזה דאטאבייס, ופתאום אתה מקבל בקשות ב-MSMQ, פתאום אתה בשניות, דברים כאלה, וזה לא, זה לא עולה.
המקום הזה הוא המקום של המודולים, נכון?
נכון.
של זה באמת, אתה מתחבר לדאטה בייסק, הוא משהו ממשי, אתה מתחבר ל-MSMQ, הוא משהו ממשי בעולם, שהעולם משתמש בזה. כמו שבית בסופו של דבר צריך להתחבר לאדמה.
כן, אבל העלות היא כמעט אפסית. כאילו, המחיר של להתחבר ולעשות דברים בתוכנה, לנסות הוא אפסי. בניגוד לנסות פצצה ולנסות רכב חדש, לנסות מעבד חדש.
לוויין.
או לנסות לוויין.
צפון קוריאה.
אנחנו שמחים שהניסוי נכשל, במיוחד שהאיראנים ישבו והסתכלו על זה.
אנחנו יושבים פה בסלון שלך, ואני רואה ספר מבצבץ שקוראים לו החיים על פי ניר, אז זה האוסף של אוסף המאמרים שלך?
כן, זה אני קודם סיימת חשבתי שאפשר לחיות מ ספרות בארץ, אז אי אפשר. אז קיבצתי מלא מאמרים, כאילו שבשביל הספר אתם מוזמנים לקחת, יש לי 700 כאלה במחסן, כל מי שרוצה שיבוא ויקח, רק ברשות, בבקשה. אפילו חוץ מלקרובי משפחה שהיו אנשים בעבודה שרגישו לא נעים וקנו אותו, אפילו בחנויות מחר 100 עותקים, שזה 100 מעבר למה שחשבתי. החוסר הבנה שלי מבחינת המטרה של הספר הייתה צריכה להיות כאילו כרטיס ביקור לעולם הכתיבה. כאילו זה, כאילו מי שרוצה להיכנס לעולם הכתיבה בכל מקום שהוא עולם מאוד, כאילו כמו כל דבר, מאוד תחרותי ויש מעט מאוד כוכבים שמצליחים לחיות מזה, והשאר צריכים לחיות גם מדברים אחרים, אז מי שפעם חושב לכתוב ספר או דבר כזה, צריך להבין שכולם באמצע גוזרים עליך קופון על הספר, והספר זה מטרה למשהו אחר. היום אני מבין שהספר מבחינתי היה מטרה בסופו של דבר, לא להגיע לבלייזר, להגיע לעיתונים, להגיד תראו, כבר הוצאתי משהו, עשיתי משהו. מאוד נהניתי מהתהליך של ה... לעשות את הספר, זה משהו, אני יודע שיצורים החלל החיצון יעבירו 300 שנה ויחפרו, אז הם יגלו 700 עותקים, ויחשבו שזה התנך, וישתחוו לו, ויקראו הלניר, הלניר, עד אדם לכולם.
אז אני זוכר לפני שנים רבות שעזבתי את מייקרוסופט, אמא שלי התפלצה בקורס. איך עוזבים חברה כזאת? משכורת בטוחה, אתה יודע, עתיד בטוח, נראה שהחברה לעולם חוסן. איך אתה עוזב חברה כזאת ועובר לעבוד באיזשהו סטארט-אפ שיש לו אולי $500,000 מימון, גם את זה היא כנראה לא עדה אז, ואורך חיים של נכון לאותה תקופה, חצי שנה. אז אני מניח שגם אותך שאלו לא מעט.
כן. אני, עוד פעם, נתחיל בזה שאני פחדן, וזה משהו שאם לא היה לי את הגב הכלכלי, כן, הגב הכלכלי מהעבודה במייקרוסופט והגב הכלכלי שאשתי מספקת לי, שהיא מצאה עבודה טובה שמאפשרת לנו לשרוף פחות חסכונות ממה שחשבנו, אבל כמו שצוין פה בנקודה מסוימת, אתה מבין יש משהו שלא משנה כמה תעבוד ותחסוך, וזה לעולם לא תחזיר לעצמך, זה זמן. הלכתי ללשכה המרכזית סטטיסטיקה, הסתכלתי מה תוחלת החיים הממוצעת שלי, ויש לי עוד 37 שנים. בן אדם בן 43, יש לו 37.
הלכת פיזית ללשכה?
לא פיזית, יש באינטרנט, יש להם, אני מאוד אוהב, כאילו הספר הכי טוב שקראתי בחיים שלי, זה שנתון הסטטיסטי 1995. עד היום זה ספר שאני באמת הכי אהבתי לקרוא.
שנתון הסטטיסטי 1995, מה כתוב שם?
כמה עותקים יש לו, כמה מוכרו.
אני אשכרה קניתי אותו, אשכרה הלכתי והזמנתי מה...
מה כתוב? זה סטטיסטיקות על אזרחי ישראל?
אז אתה?
יש הרצאה, מתי מתאים לך?
אז... והיום הכל נמצא באינטרנט, ואני פעם בחודש הולך ומסתכל, יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים, כאילו אחד הדברים הכי מעניינים שאנחנו כולנו, למשל, בגלל שאנחנו חיים את הרגע ואין לנו תמונה כוללת, אז ניקח נתון מזעזע של תאונות דרכים, אבל בשנת 1970 נהרגו 700 איש בכביש, 700 איש, תחשבו כמה אנשים היו פה ולא היה פה בכלל כבישים, כאילו. והיום נרגים, כל הרוג הוא זה נורא, כן, היום נרגים ממוצע 450, כאילו, ומסתכלים, אומרים, וואלה, כמה מכוניות יש היום לעומת אז, ותראו איזה ירידה. עכשיו, אפשר להסביר את זה בהרבה דברים, מכוניות יותר טובות, אז לא היה חובה לחגורת בטיחות, הכבישים, כביש החוף אז נפתח, ולא היה את ההפרדה באמצע, והורים שלי סיפרו לי שאני, כאילו משפחות שלמות היו נמחקות שאני נכנסות אחד בשני. אבל אתה רואה שהמספרים, המספרים לא משקרים. אתה רואה כמה מתי אנשים מתחתנים. אתה רואה כמה אחוז יש מוסלמים ויהודים ונוצרים, אתה רואה איפה רוב אנשים גרים, כאילו דברים, מה הכנסה המוצעת, כל מיני דברים מעניינים, ואחד הנתונים שאני הלכתי להסתכל זה מה תוחלת החיים, ומה תוחלת החיים שאתה מגיע לגיל מסוים, כן, שאתה נולד, התוחלת החיים שלך בתור גבר של 78, אני לא טועה, ואם אתה הגעת לגיל 43, אז אתה כבר תגיע לגיל 80, וכבר עברת את השני, ושבגיל 35 כמות הנשים והגברים משתווה. כאילו נולדים יותר גברים, ובגיל 35 בארץ זה משתווה, מספיק שתלך לבית אבות ותבין כמה כיף לגברים שם. יחס 1-4 אני חושב. אז לי עוד 37 שנה יש לחיות. אם נשבור את ה-37 שנים...
הפכת תקליט.
מעבר תקליט, כבר התחלתי ב...
בפרק הראשון מצד השני.
בפרק הראשון מטרק... ואתה מסתכל ואומר, אוקיי, כמה, מתוך ה-37, בוא נגיד 10 שנים האחרונות, אני לא יודע איך קוראים לי, 20 שנה האחרונות, אני כבר התחילו המחלות, פו, 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 אז אתה יודע, אז אתה מתחיל לגזור אחורה, ואתה אומר, קודם מסוימת, אתה חייב לעשות את הצעד הזה, אתה חייב לנסות, זה גם המצב בחיים, כאילו, אופה, יש לי המון מזל, יש לי את הסביבה התומכת, גם לא אהבתי, לקראת הסוף כבר לא כך נהניתי לעבוד איפה שאני עובד, אופן זה משהו אישי, אז אתה צריך לשאול עצמך, מתי תעשה את זה? עכשיו, תמשוך עוד שנתיים, עוד שנתיים יכול שאתה תופת המחלה הנוראית, שיקרה לך משהו ואתה מלחמה עם איראן, אז בוא נעשה את זה עכשיו. כשעזבתי, נתנה לי הבוסית שלי ספר שנקרא לעבוד 4 שעות בשבוע, אני זוכר שזה בלוג מאוד מפורסם. עכשיו הוא הרבה, יש שם הרבה ממבו ג'מבו כזה, אבל יש שם קטע שכן התחברתי לה, והוא אמר שאתה בא לעשות שינוי כזה, תשאל מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. התחלתי לשאול את עצמי, מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות? לא תמצא עבודה, לא הלך הכנסה של שקל, ותצטרך עוד שנה לחזור לעבוד. ואם לא תמצא עבודה, אז... אז תמצא עבודה אחרת. כאילו, ולאט התחלתי לראות מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, וזה לא כך גרוע. זה לא היה כך גרוע. ואז אמרתי, עוד פעם, אני חייב לנסות את זה, אני באמת חייב לנסות את זה, כי להגיד לעצמי שניסיתי את זה. בינתיים זה הולך בסדר, אבל גם, כאילו, חודשיים ראשונים לא מצאתי את עצמי, ואמרתי, פעם הסתובבתי, ומדי פעם הייתי נכנס לדיכאון, גם בגלל ששנייה אחרי שעזבתי, המחיר של המניה קפץ ב-30%, אמרתי, כנראה אני יודעים משהו שם, כנראה אני הייתי הבעיה. ואם הייתי נשאר, אז היה לי עוד ככה, ועוד כסף, ועוד דברים כאלה, אבל לאט לאט שנרגעתי והתחלתי להתאפס על עצמי, הבנתי שזה משהו שאני יעשה לי טוב, והתקרבתי לילדים ברמה שלא חשבתי שאני יכול להתקרב אליהם. היום אני אקר בית, כאילו אני ששלח אותם לבית ספר ומקבל אותם. לא נגיד שאני לא אגיד שמכין להם אוכל, כי אני מחמם, כן? אני לא אגיד שאני מכין אוכל, כי זה יהיה... למרות שהם טוענים שאני עושה קוסקוס יותר טוב, מחמם קוסקוס יותר טוב, כי גיליתי את הסוד, אני שם אבקת מרק, וזה עושה את כל ההבדל. וגיליתי דברים טובים על הילדים שלי, ודברים פחות טובים על הילדים שלי, והגיע למצב שהם שואלים איפה אימא, למה אבא בבית כל הזמן, אז זה גם טוב.
ומה, ואז עכשיו ביום יום אתה קם בבוקר, שואף הילדים בבוקר יושב ומתחיל לכתוב?
אני קם בבוקר, ואז יש לי... כאילו, מייקרוסופט לימדה אותי להיות מסודר, אז יש לי תוכנית מסודר. אני לא אגיד שאני עובד בסקראם, אני לא אגיד שאני עובד ככה, אבל יש לי טסקים, פחות בקטע הזה, ואני משתדל לשבת את זה בבוקר, זה שעה, שעתיים, שלוש, כמה שאני יכול, ולכתוב כל מיני דברים. גיליתי ממוצע שאני...
אתה כותב במחשב?
כן, לא, במחשב, כן. גיליתי שבממוצע אני יכול להוציא 1,000 מילים טובות ביום, מעבר לזה זה כבר תוספת השולית היא שלילי.
1,000 מילים, כמה זה הכתבה הזו שהתפרסם בגלל זה? כמה מילים זה?
2,200.
אז זה יומיים וחצי עבודה, בממוצע.
הכתבה המקור הייתה יותר ארוכה, 3,000 מילים, אבל כאילו אחד הדברים שלמדתי של עורך, יודע, לחתוך, תחו לי 800 מילים, ועדיין לא גרעו מהכתבה, וזה... אז היה מאוד מעניין לראות איך אפשר לחתוך כל כך הרבה מילים ועדיין לא לגרום.
אז כמעט שבוע עבודה, משהו כזה.
כן, אחרי זה עשיתי ריוויו עם כמה, שלחתי לריוויו לאנשים. אחד הבעיות שאין לי בגרות בלשון, בגלל שהתיבדתי עם ארצות הברית, אז יש לי חוסרים מסוימים בדקדוק העברי, ומדי פעם אני צריך גם שיעברו ויתקנו לי את ה...
אתה כותב רק בעברית אחר כך?
היה תקופה שכתבתי גם באנגלית לאיזה אתר אמריקאי, על סטנדאפ, אבל בנקודה מסוימת נפרדו דרכנו, כי אני רציתי להתמקד יותר, אחרי שעניין עם בלייזר נכנס, אז רציתי להתמקד בזה יותר. טוב, ומפעם...
אוקיי, ויש דדליין לתקופה הזו? הצבתי עצמך?
כן, החגים של חגי תשרי. שהשנה יהיו מאוד מאוד טובים לכל אנשים שעובדים. יהיו הרבה הרבה, הרבה הרבה, לא תעבדו הרבה בספטמבר, אוקטובר. יש לכם למה לצפות. אז זה, זה הפלוס מינוס הדדליין.
אני זוכר ב... טוב, כל אחד סוחב את משבר גיל 40 שלו. אז...
אני התחלתי אותו מוקדם יותר.
כן. אבל זה בדרך כלל או שמתגרשים או שהם...
מחליפים את האוטו למשהו.
מחליפים את האוטו או פותחים סטארט-אפ, אז... לא יודע. התמזל מזלי להיות בצד של אל שפותחים סטארט-אפ. אני זוכר שיחה בין אבא שלי לאמא שלי, שסיפרתי להם שאני עוזב את שופינג, אי-ביי, והולך לפתוח סטארט-אפ עם ירון. אז אבא שלי נהן, אמא שלי היה לה עיניים כאלה קצת מזוגגות, כי היא לא בדיוק הבינה מה המילים האלה שאני מדבר, ואז היא אמרה, אבל למה אתה עוזב את המקום הזה, כאילו מקום טוב, הם משלמים לך טוב, וזה... לפני שהספקתי לענות, אז אבא שלי אמר לה, תראי, כבר בין 30 ובמאוחרות של ה-30, אין לו עוד הרבה צ'אנסים לעשות משהו עם, עם החיים שלו, התקליט מתהפך, וזו ההזדמנות האחרונה לעשות, לעשות משהו אחר. אז...
מעניין מה היה בתקופה שלהם, כלומר, אתה יודע, היום יש לנו כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה אפשרויות, אתה יודע, בתקופת החלוצים, היה משבר גיל 40, זה בכלל לגיטימי, לקום ולעשות משהו אחר?
זהו שלא, ש...
לא היה להם זמן למשברים.
אני יכול להגיד על ה... כאילו, על ההורים שלי, ש... אני נראה לי במשבר, הדבר הכי... קיצוני שהם עשו במשבר גיל 40 שלהם, זה עוד ילד. מה שהשאיר אותם, זה כאילו, זה היה הסטארט-אפ האחרון שלהם. אני מקווה שהם יצא להם אקוויטי מהעניין הזה מתישהו. אבל בטח, אתה יודע, בטח בקיבוץ, נסמנו, גדלנו בקיבוץ, זה הכל, התפיסה היא תפיסה של לתת לכלל, וגם כשאתה עובד בחברה, אתה בעצם נעול על המנגנון הזה שלנו לתת לכלל, לתנועה, לא משנה מה.
אני רוצה להגיד שיחסית אני הייתי די חריג בנוף, כאילו 17 שנה, כמעט 17 שנה במייקרוסופט, זה לא רוב האנשים, כאילו עזבו את, כאילו רוב האנשים עזבו את מייקרוסופט כי הם מצאו משהו, לא כי פיתרו אותם, רוב אנשים חיפשו דברים אחרים, אבל אני חושב שזה דווקא אפילו בריא לחברה, תחלופה הגיונית זה דבר, תחלופה מאוד בריא, אני ראיתי אנשים שחשבו שהם המרכז של הפרויקט, ואם יעזבו הכל, ובגלל שעזבו עבר יומיים והכל המשיך, זה אינדיקציה לחברה בריאה, שאנשים יכולים באים, עוזבים, אני שמעתי את הסטטיסטיקה, שמייקרוסופט ממוצע ברדמונד, זה ממוצע שלו, זה 3 שנים בערך, הוא נמצא שם, ואחרי זה עוזב. אבל כן, הדור של ההורים שלנו, הוא דור אחר גם. הם סוחבים אחריהם גם מה שקרה להורים שלהם, כן, בכלל, אז הקביעות והמקום הטוב, הוא להישאר לו לנענע את הספינה, זה... אבל עובדה שהם גידלו אותנו בהצלחה, אז מגיע להם כל הכבוד.
אני חושב שאנחנו קצת חוזרים, כאילו, המקום של היזמות, וזה דילג דור. זאת אומרת, היה פה דור שהקים מדינה, זה אחלה יזמות. זה סטארט-אפ מטורף. ואז היה את דור ההסתדרות והקביעות, ופתאום נהיה פה עוד... דור אחר שהקים
פה, כאילו אבא שלי, אתה יודע, כל איזה 15 שנים הייתה לו מלחמה להשתתף בה, הוא היה בכולם, אשכרה היה בכולם, כאילו גם עשה מילואים עד גיל מאוד מאוחר, כל המלחמות, ואתה יודע, לא היה לו הרבה זמן, הוא התחיל את הלימודים שלו באוניברסיטה, והוא לא סיים כי הייתה מלחמה, הוא אף פעם לא סיים, ואחר כך הוא הלך להיות מרכז משק, אז אתה יודע, אז היו כל כך הרבה משימות, אז הוא אף פעם לא המשיך עם האוניברסיטה, ואף פעם לא היה לו זמן למשבר הזה.
כן, אבא שלי את לימודי המהנדס שלו התחיל בגיל 60 וסיים בגיל 70.
כן. אז מה, אז בחגים אתה, אם זה לא יתקדם כמו שאתה רוצה, אתה הולך לחפש עבודה חזרה בתוכנה?
כן, סביר להניח, אבל אני אנסה לעשות את זה במוד טיפה יותר רגוע, לחפש משהו כמו שאתה תיארת, שאתה עושה, כאילו משהו שכן, שלא יחזיר אותי לימים של העבודה סביב השעון, אני למצוא משהו מעניין וטיפה רגוע. מקווה שאני אצליח למצוא דבר כזה.
אוקיי, תודה רבה. אז היה מגניב. אני שוב, אני מקווה שיכול לקרוא את הכתבה, כי באמת היא זורמת ומצחיקה ומעניינת. לא כיסינו כמעט כלום ממה שכתוב שם. אז ככה שתוכלו לחדש לעצמכם הרבה אם תקראו. תודה רבה. זה היה הפודקאסט הפחות שגרתי. אם במקרה מישהו מאזין פעם ראשונה לפודקאסט שלנו, בדרך כלל אנחנו מתמדים בנושאים של משרד הטכנולוגיים, אבל אנחנו אוהבים גם לעשות גיחות הצידה, זו הייתה אחת מהגיחות. אז תודה, ניר. היה מאוד נחמד.
תודה לכם.
להתראות.